בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר? הכל בסדר? אשריך, ירמיהו. טוב, רבותיי, אנחנו נמשיך ממה שהתחלנו בדף קוף ממחה באהבת ישראל, בסעיף השני ברשותכם, נחזור על הדברים הראשונים. יש לכם, בבקשה, קוף ממחת בסעיף ב', פרק ד' סעיף ב', בבקשה. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שהוא לסגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. דיינו, צריך לה, כמו שאמרנו את זה קצת בשיעור הקודם, העברנו את העניין, לעם ישראל יש סגולה מיוחדת שהיא לא שרה ממנו בכל הזמנים. דיינו, לא משנה מה שעובר על עם ישראל מראשית, הייתי אומר, ההיסטוריה ועד היום, בין שהיינו בארץ, בין שהיינו בגלות, בין שהיינו בסדר, בין שהיינו לא בסדר, לא משנה, הסגולה הזאת היא מהותית, היא לא דבר חולף, היא לא נתונה לבחירה. אנחנו נולדנו יהודים, נולדנו עם נשמה טובה, נתנו את משל היהלום. היהלום נשאר תמיד יהלום, גם כשהוא מכוסה בבוץ, הוא נשאר יהלום, מה לעשות? רק צריך להסיר את הבוץ ואז רואים את היהלום. הנשמה הטובה של עם ישראל, הוא אומר שאהבת ישראל היא נובעת מתוך הידיעה, מתוך ההכרה של הסגולה המיוחדת, הנשמה המיוחדת של עם ישראל בכללותו כאומה, אבל גם כל אדם, כל יהודי ויהודי, הוא לא מבדיל כאן בין הכלל והפרט. גם הפרט יש לו את מה שיש בכלל. זאת אומרת, נשמת הפרט היא חלק מנשמת הכלל, זה לא דבר נפרד. לכן כשמתייחסים, רוצים לאהוב את עם ישראל, צריך לראות את הסגולה שבו ולא את, את הבחירה שבו, נאמר ככה. הבחירה או ההתנהגות שלו זה דבר משתנה מאדם לאדם, מגיל לגיל, מקום למקום, מזמן לזמן, אבל יהודי נשאר תמיד יהודי, מה לעשות? בכל מצב נשאר בנשמתו יהודי. על הסוגיה הזאת של האם באמת ההתנהגות של יהודי משנה אותו, והוא כאילו חס ושלום מתנתק מריבונו של עולם וכולי, הסוגיה הזאת יש גמרא במסכת קידושין, וברשותכם אני אצטט הגמרא ידועה, הגמרא לגבי יהודים שחוטאים, מה דינה, מה איך להתייחס אל היהודים. הגמרא במסכת קידושין הביאה מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר לגבי יהודים שהם לא בסדר, כיצד לנהוג בהם. אני מצטט ברשותכם את הגמרא במסכת קידושין. כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. אומר רבי יהודה, בנים אתם להשם אלוקיכם, מתי אתם בנים? בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. ראינו, אם אתם הולכים בדרך השם, עושים את רצון האבא שלכם, אתם הבנים שלהם. אבל אם אתה לא עושה את רצון אבינו שבשמיים, אתם לא קרואים בנים. כך אומר רבי יהודה. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים, דברי רבי יהודה. רבי יהודה. אבל היה מישהו שלמד במכון מאיר, וקוראים לו רבי מאיר. סיעת הדשמי המיוחדת להגיע למכון מאיר. רבי מאיר חולק על רבי יהודה מכל וכל. הוא אומר ככה, רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. דיינו, בכל מצב, בכל מדרגה שאתם נמצאים, אפילו מדרגה ירודה ביותר, אתם נקראים בנים אתם להשם אלוקיכם. זה לא יעזור. שנאמר, בנים שחלים אמה. שחלים, מה זה? טיפשים. אתם טיפשים, אבל אתם בנים. זה כמו בבית, לפעמים יש איזה ילד טיפש. הוא נשאר הילד הזה, הבן של אבא שלו? איך אתה יודע, ידידיה? אתה יודע. יש, איך אומרים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כל אחד, לא משנה איזה מדרגה הוא. אבל הוא נשאר הבן של הקדוש ברוך הוא. ואומר, בנים לא אמון בם, אין בהם אמונה. חס ושלום. אבל איך הוא קורא להם? בנים! נכון, לא אמון בם, אבל מה הם?
בנים.
הם בנים. ואומר, זרע מרעים, בנים משחיתים. מעניין, איך הוא קורא להם? בנים מה?
משחיתים.
אבל נשארים מה?
בנים.
בנים, בכל מקום הם בנים. ואומר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, אומר הנביא הושע, יאמר להם, בני אל חי. זאת אומרת, יש מקום שהם כל כך ירודים, אז בכל זאת הוא קורא להם בני אל חי. שואלת הגמרא, מה היא ואומר? וכי תימא סך ליהוד מקרא בני, טיפשים נקראים בנים. כי לעת באו המנותה, לא מקרה בני, אם הם לא דתיים ולא מאמינים, אולי הם לא נקראים בנים. תשמע ואומר, בנים לא אמון בם, בכל זאת נקראים מה?
בנים.
בנים, בכל מקרה הם בנים. וכי תימא כי לעת באו המנותה, הוא דמקרו בני. אבל כי פלחי לעבודת כוכבים, עובדי עבודה זרה, מה שנקרא משומדים, האנשים שכבר עובדים עבודה זרה, הם לא נקראים בנים, לא מיקרו בנים, תשמע ואומר, זרע מרעים, בנים משחיתים, מה הם נקראים?
משחיתים.
בנים! כל מצב הם בנים. וכי תימא בנים משחיתים ומיקרו בני, אבל מעליה לא מיקרו, זאת אומרת, הם לא נקראים בנים טובים. אז הוא אומר, לא, תשמע ואומר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. בכל מקום, ככה רבי מאיר אומר, ודרך כלל זה מאוד מעניין, בדרך כלל יש מחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר, הלכה היא כרבי יהודה. וכאן במקום הזה, הרשב"א, ככה ראיתי במקורות, הוא פוסק הלכה היא כרבי מאיר. הלכה היא כרבי מאיר. אז זה, טוב, בכל מצב צריך לאהוב את עם ישראל. הבוחר בעמו ישראל באהבה, אנחנו אומרים את האמירה הזאת כל יום, מישהו יתפלל כאן הבוקר? מי יתפלל כאן הבוקר? אתה אמרת את זה? לא, נראה לך, לא, שאתה לא זוכר. אתה רוצה להבין שאמירה היא לא סתם אמירה, אמירה יש לה משמעות, יש לה ערך, יש לה חשיבות. אתה אומר את הדבר, כי הדבר הזה יש לו אמת. אז אתה אומר, אמת שהקדוש ברוך הוא בוחר בעמו ישראל באהבה. לא כתוב שהוא בחר בעם ישראל באהבה, לא כתוב שהוא יבחר בעם ישראל באהבה. מה כתוב?
בוחר,
מה זה בוחר? כל הזמן, כל רגע ורגע. גם ברגעים אלה, בשניות אלה, הוא בוחר בנו באהבה. ולא משנה מה יש לך בראש. באותו רגע, שאתה אולי במקום אחר או משהו. בכל מצב הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. והכלל הוא, בתורה בכלל, אדם צריך ללכת בדרך השם. והתורה מספרת לנו על הקדוש ברוך הוא, לא רק שנדע באופן תיאורטי שהאלוקים בוחר בעם ישראל או משהו כזה. אלא לדע שאנחנו צריכים ללכת במידותיו. זה נקרא השוויית הרצונות. מה הוא בוחר בעמו ישראל באהבה? גם אתה צריך לאהוב את עם ישראל, ללכת בדרכיו. כל מידה ומידה, כל הנהגה והנהגה של הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו כיצד אנחנו צריכים לדאוג. אנחנו צריכים ללכת, הלכת בדרכיו, דרך השם. אז זה העניין של אהבת השם. אהבת השם מתחילה, אהבת ישראל מאהבת השם, והרצון ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו התחלנו פעם שעברה ללמוד את הסוגיה הזאת. בוא נראה את זה בהמשך. בבקשה, נחזור למקור שלנו. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקית של כנסת ישראל. האורה הזאת, אמרנו, היא סגולה עצמית שלא תזוז ממנה, לא תזוז ממנה כל הזמן. או פעם ראיתי משל לכוכבים. מה זה הכוכבים? גם כשביום לא רואים את הכוכבים, הכוכבים קיימים, מה אתם אומרים?
קיימים.
איך אתה יודע, ידידיה? אתם לא רואים אותם, מה? בטלסקופ רואים אותם, בסדר. אתה לא רואה אותם, אבל כל מי ש... כן? האור מסנבר, נכון. מי שנכנס למשל לבור מים עמוק או משהו כזה, והאור, אתה מנטרל את אור החמה, אתה רואה פתאום כוכבים, אתה רואה אותם כוכבים קיימים בזה. זאת אומרת, הכוכבים קיימים בכל מצב. כן? אנחנו משולים לכוכבים, עם ישראל. גם כשלא רואים אותם עם כוכבים, מירי. זה שיש לנו סתר פנים, אנחנו לא רואים את האור של... זה לא אומר שהאור הזה לא קיים, הוא קיים כל הזמן. ואהבת ישראל זה לא רק דבר כללי, זה דבר פרטי, כל אדם ואדם היא צריכה לבוא לידי ביטוי. כן, כל פרט ופרט הוא מבחינת כלל ישראל, לא רק דבר כללי, אלא דבר פרטי. כל הזמנים הוא, וכל חליפות הזמנים. מתי ביותר צריכים אהבת ישראל? זה כלל גדול בחינוך. אם אתה רואה ילד מופרע, לא יודע מישהו כאן פעם זכה ללמוד בבית ספר, יש כאן אנשים או שרק ביקחו בבית ספר? מישהו כאן למד בבית ספר פעם? בכל בית ספר יש כמה מופרעים. שאלו אותי למה? לא יודע. אני, כשאני זוכר, תמיד היו כמה מופרעים מבחינת מפריעים. אני גם כמורה זוכר, תמיד היו אנשים, ילדים צריך... אז בדרך כלל ההתייחסות אל המופרעים יכולה להיות מצד המחנך בשני אופנים. יכול להיות מחנך, רגע, אתה מפריע לי, תסתלק מכאן, לא רוצה לראות אותך. איך אמר לי אחד תלמידים כאן, תלמידים באחרי הצהריים, הוא אמר, פעם המורה אמרה לי להביא גיר, מאז לא חזרתי לבית ספר. יצא מהכיתה, הוא לא חזר לבית ספר. אז יש... כן, יש סוג מורים שקשה להם מהפרעות, אז מה הוא עושה? נתק מגע פשוט. ומסלק את הילד מהבית ספר, מהמסגרת, מהמערכת, אני יודע איך קוראים לזה. אבל מורה, מחנך אמיתי, הוא אומר, למה הילד הזה מופרע? למה הוא מפריע? מה מטריד אותו? מה מציק לו? מה זה? והוא הולך. ומדבר איתו, ומחבק אותו, אומר, רואה, הבחור הזה, יש לו חסך אהבה, קוראים לזה. חסך אהבה שההורים חוסכים לו את האהבה. מה זאת אומרת חוסכים לו את האהבה? מה זה חיסכון? חוסכים, מונעים ממנו את האהבה. ילד שלא מקבל חום ואהבה, אז באופן טבעי הוא מגיע בצורה לא נורמלית. ילד זקוק מאוד לחום ואהבה. אז מה המורה? הוא ראה, הוא אומר, הוא זקוק על הילד הזה לחום, לאהבה, לחיבוק, ליחס, התייחסות. פתאום אותו ילד שהוא היה מפריע, פתאום הוא נהפך לילד טוב ירושלים. מה קרה? הוא קיבל את מה שהוא היה חסכו ממנו, נאמר בביתו. מה רצית להגיד? בבקשה. לא, נכנה כבר.
צריך את המופרעים האלה כדי שתדע מי נורמלי.
גם הם נורמליים, סליחה שאני אומר. רק יש להם קוצים, יש להם קליפות. זה דבר ידוע. ידוע הדבר הזה, גם בחינוך, מי שעוסק יודע מה שלפעמים, הילדים בעצם מפתחים מנגנוני הגנה, זה נקרא, בפסיכולוגיה. מה זה מנגנון הגנה? אדם נניח נמצא בבית שבו ההתייחסות אליו במידת הדין, תוקפנות נאמר, אם הוא לא בסדר הוא חוטף סתירה, קבל עונש כזה או אחר, לא משנה. יש ילד כזה, דוגמה, אני אומר שמנגנון הגנה שיכול להיווצר בילד. ילד כזה, ילד קטן, שהוא מרגיש שכל דבר לא טוב שהוא עושה, הוא חוטף. והוא יפתח לעצמו מנגנון הגנה. המנגנון ההגנה הראשון זה השקרים. למה? אם הוא יגיד את האמת, מה הוא יחטוף? יחטוף סתירות, מכות. אז אם הוא לוקח באסתר שוקולד מהאימא, אני יודע, שם מהארון או משהו כזה, אז מי לקח את השוקולד? לא, לא, אני השקר הראשון בחיים. ולאט לאט הוא מתחיל ללמוד לחיות באלמא דשיקרא. למה? זה מנגנון. אחר כך הוא מפתח מנגנון הגנה של תוקפנות. הוא אומר, ההגנה הכי טובה, מה זה?
התקפה.
רוצה להגן על עצמו, מישהו מאשים אותו במשהו, חבר שלו או משהו כזה, מה הוא תן לו? תן לו אגרוף בפנים. הוא מגן על מי?
על עצמו.
מגן על עצמו, כן. זה דוגמה, כן. לכן באמת החינוך זה הדבר הכי חשוב בחיים. זאת אומרת, מגיל אפס, זה לא מתחיל מ... לעטוף את הילד ב- 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 בחום, באהבה, ביחס, שהוא ירגיש שאוהבים אותו, כן? זה דבר מאוד חשוב. כל מה שזורים בילדות נובט בבגרות, זה דבר ידוע. יש משל ידוע שאדם הוא משול לבגט. אתם יודעים מה זה בגט? זה אוכל מין לחמנייה צרפתית כזאת. יש כאן בקיוס מי שרוצה לשים. אז תשימו לב, על הבגט יש על הבגט סימנים חריצים כאלה, על הבגט, שמתם לב. אבל פעם תשימו לב איך נוצרים הסדקים האלה. האופה, או זה שעושה את הבצק, הוא לוקח סכין וחורץ עוד לפני שהבצק תופח. הוא חורץ חריץ דק, אבל כשהבצק תופח, אותו חריץ דק נהפך למשהו גדול. ככה, בצורה כזאת יש את הסימנים האלה על הבגט. משל, הנמשל לגבי האדם. האדם הוא מבחינת בגט. בילדותו הוא בצק רך. כל מה שהילד חווה בילדות, הדבר הזה משאיר חריצים בבגט, ובבגרות שהוא גדל, פתאום אותם חריצים, או בלשון שלנו, השריטות האלה, הדקות שבילדות, אפילו לא שמו לב לזה. אם למשל הורים רבים ביניהם ליד הילד, הם חושבים שהילד אפילו לא הרגיש בזה, לא נכון. הדבר הזה, השריטה הזאת, בבגרות פתאום מסתבר שהשריטה הזאת עשתה לו משהו. היא נהפכה לדבר גדול, השריטה הזאת. אז מה עושים? בגט אפשר להחזיר את השריטות להתחלה או לבטל אותה? מה אתם אומרים? אני מודיע לכם שכן. זה משל, אבל יש כלל גדול במשלים, כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים, תמיד צריך לקחת את המשל בערבון מוגבל. זאת אומרת, זה לא משל טוטלי. יש דברים נכונים, יש דברים שהם לא ככה בדיוק. למשל, אם האדם יש לו שריטות או חריצי או משהו כזה, הוא יכול לבטל אותם. אצל בגט אי אפשר. איך הוא מבטל אותם? איך הוא מבטל אותם? נו? איך הוא מבטל בחריצים, שריטות? יפה מאוד, יפה מאוד, עושה טוב. בא לאן?
מכון
מאיר. עושה תשובה. ואני רואה את זה בחוש לפעמים, אנשים באים כאן עם שריטות לא קטנות. זה מתחיל מילדות, זה לא מתחיל מהיום. ואתה רואה, האנשים האלה יוצאים פתאום חלקים. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אין דבר שעומד בפני התשובה. כוח התשובה, בגלל שכוח התשובה הוא אלוקי, הוא לא אנושי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, הוא מאפשר לנו, למרות שאין לנו כוחות לעצמנו לפעמים. אבל הוא, בסייעתא דשמיא, הוא הכל יכול, הוא אומר, אתה בא להיטהר, מסייעים בידו. מי מסייע בידו? ריבונו של עולם מסייע בידו, והוא כל יכול. אז לכן התשובה זה הדבר החזק ביותר שמיישר את האנשים, גם אלה עם גם הבגטים נהפכים פתאום ללחמניה חלקה. רצית לשאול משהו? זה מובן, אהבת ישראל. צריך לאהוב את כולם, אומר, דווקא לעת משבר, דווקא כשיש אנשים שעוברים משבר, או דור שעובר משבר, דווקא בתקופות האלה, כמו אותו מחנך, דווקא אלה המופרעים צריכים אהבה, זקוקים יותר מכל אהבה. בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, אבל דווקא אלה שחסכו להם את האהבה, מנעו מהם את האהבה, חסמו מהם את האהבה, דווקא הם זקוקים יותר מכל לאהבה. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, מאותו מחנך שהוא מאמין בנשמת הילד. הוא אומר, הילד למרות שהוא מופיע עם קוצים ועם קליפות והתנהגות לא הולמת, אבל הוא מאמין שיש לו נשמה טובה והיא מסתתרת מאחורי כל זה. ככה גם צריך לגשת אל כל אחד ואחד, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב האהבה הזו ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. ויש עליות וירידות בכלל כמו בפרט. היינו עכשיו 2000 שנה איך אומרים? בסרט של גלות. היינו בחושך, היינו במצבים קשים ביותר. דווקא אז זקוקים יותר מכל למידת האהבה. זה הזמן, כן. והיום גם, הדור שלנו, תדעו לכם, הוא דור לא קל. זה דור של קיבוץ גלויות. וקיבוץ גלויות הוא דור שעובר קשיים גדולים מאוד. עצם המעבר ממקום למקום, אפילו מנומר מהגלות לארץ ישראל, אבל כל מעבר, כל מציאות של שינוי נומר בחיים, הוא גומר, הוא גורם קשיים. בוודאי ובוודאי אומה באה לכאן מתרבויות שונות, מנטליות שונות, ותפיסות שונות ותרבויות שונות, הכל שונה, ולך תאחד את כל את כל השוני הזה ביחד. זה לא כאן הדבר, לא כאן. אני רק אתן לכם דוגמה, אפילו אסור להם לדבר לשון הרע על עם ישראל, אבל היום למשל, פעם רצח בעם ישראל זה היה דבר מאוד מאוד נדיר, כי עם ישראל הוא לא עם תוקפני ולא עם אלים, ולא עם מטבעו, הוא לא עם כזה. זה לא ככה. כתוב בחז"ל, סנהדרין קטלנית. אחת ל-70 שנה. אחת ל-70 שנה, דן רוצח, כמה זה 70 שנה? זה למעלה מדור. למעלה מדור, תכף אני אתן לך לדבר. למעלה מדור. 70 שנה לא מצאו רוצח בישראל. והיום אנחנו רואים, לפעמים אנחנו המומים, מה זה? כמעט כל יום זה רוצח את זה, בא את אשתו, את הילדים, את השכנים, את החברים, את... לא יודע, מה קורה כאן? עם טהור וקדוש, איך הגענו למצב נורא כזה? זה דור שעובר ייסורים, זה לא דור פשוט. הרי כשאדם מגיע למצב כזה, סימן שכבר משהו, יש קלקולים מאוד גדולים. אז הוא אומר, דווקא הדור הזה זקוק לאהבה, לחום, יותר מכל. ולא חס ושלום להטיח האשמות או משהו כזה. לא, דווקא המציאות הזאת של המעבר הזה, משבר המשפחה, משבר הפרנסה, משברים בריאותיים, פיזיים, נפשיים, כל הדברים האלה, אנחנו עוברים, עברנו את השואה, שזה טראומה לאומית, כל הדבר הזה, מה לא עברנו? זה, הדברים האלה יוצרים משברים כאלה. זה דור שיותר מכל זקוק לאהבה. כן, מה רצית לומר?
נראה לי שסנהדרין שפטה לפי מידת הרחמים ולא לפי מידת הצדק.
צדק ורחמים, אתה חושב שזה לא הולך ביחד?
לא, עובדה שעושים,
יש דין.
יש בית... שמיים
ובית
הלל?
כן.
אז איך הוא... בפרקי אבות אומרים שם שאתה צריך לדון
ומצבר
לך
לגבי פות. נכון. אני אתקשר אליהם לבדוק מה שאתה אומר, אם זה נכון או לא. בסדר? בסדר? הלו, סנהדרין, אתם, מה, אין לכם דין, אין לכם צדק, מה אתם, איפה אתם? מה, אתם נוצרים? דת אהבה? מישהו רוצח? אומרים, הם ימחילו לך, יעזור לך. אני בדקתי עם הסנהדרין הזה, יש מסכת סנהדרין. לא צריך ללמוד מסכת סנהדרין. יש פרקים שלמים שעוסקים בהוצאות להורג. איך ולמה וכמה וכל הדברים האלה. עם ישראל הוא לא מבטל את הדין, חס ושלום, כמו דת האהבה במרכאות כפולות ומכופלות, שהייתה כל כך אכזרית, האינקוויזיציה והשואה וכל מה שאנחנו עברנו בהיסטוריה מדת האהבה הזו. לא, אדרבה, איפה שיש אהבה, מי שמרחם על אכזרים, הוא בעצמו אכזרי, ככה חז"ל, אסור לרחם על אכזרים. ותורתנו הקדושה עוסקת הרבה בדיני נפשות בהקשר לאנשים שרוצחים במזיד או בשוגג, אנחנו לא מוחקים את זה בגלל הרחמים מהמשפטים שלנו. הדברים האלה קיימים, בסדר, רק תנוח דעתך, ואני מציע לך ללמוד מסכת סנהדרין, פעם הבאה אני אבחן אותך, לראות אם אתה יודע. בסדר. בכל זאת, הדור שלנו זקוק מאוד לחום ואהבה, ככה אומר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך. יש שאלות. זה רב יואב, זה לא אני. זה השיעור הקודם. מסתם הוא ענה לשאלת שלו. טוב. מתי צריכים את האהבה הזאת? בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת ייראה בכל תוקף ועוז. כן, כמו שהיום, יש היום הרי ויכוח, פגיעה בכבוד התורה, בקשר למה שהיה עם הרב דוב ליאור והרב יוסף, וכל הדברים האלה, שבאמת, מה זה פגיעה בכל התורה? מה לוקחים רב, הופכים אותו לאיזה פושע, משהו כזה, לא ייתכן דבר, אבל זה נקרא רמיסת קודש. יש עניין הלכות שנקראות כבוד תורה, כבוד תורה של לומדיה ומלמדיה, זה לא כמו כל בן אדם, יש לו יחס מיוחד, בכל זאת הוא תלמיד חכם מהשורה הראשונה וכל הדברים האלה. אז מה זה? פתאום התורה רמיסת קודש. ולא רק זה אני אומר, אבל אנחנו רואים בדור שלנו, לצערנו הרב, יש כאלה שלא מתייחסים בכבוד אל הקודש, אל הדת, אל התורה ואל הדברים האלה. בית אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוד. מה צריך אז? מה צריך אז לעשות? נו, אני שואל אתכם. לאהוב את מי? לדת. אם הוא רומס את הדת, את הקודש, את התורה, הדברים האלה, מיד להביא אותו למכון מאיר. למה? למה?
שלמה.
שילמד, איך להתייחס באמת בכבוד, אל ערכי נצח אלוקיים, הדברים כאלה. היה פעם מישהו, אני לא רוצה כרגע להזכיר שמות, לא משנה, מישהו אחד מהפוליטיקאים היותר בכירים במדינה. שהוא חרט על במסע הבחירות שלו, הוא חרט להפריד את הדת מהמדינה. פעם, 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 להפריד את הדת מהמדינה. מה זה? מה זה להפריד את הדת? מה, אתה יודע מה אתה מדבר בכלל? הוא אומר, גם באמריקה מפרידים את הדת מהמדינה. נדמה לי שכתבתי לו מכתב לפוליטיקאי הזה. אמרתי, אדוני, להפריד את הדת מהמדינה, להפריד את הנשמה מהגוף. מה זה, מה זה? היום נולדה הדת הזאת. מאז שנהיינו עם, ועד היום, זה המסורת שלנו, התרבות שלנו, הנשמה שלנו, זה התורה. מה, אתה בא להפריד את הדת מהמדינה? איפה נולדת? אז הזמנתי אותו, יאללה, בוא תבוא לישיבה, תלמד קצת תורה. תבין מה זה להפריד דת ממדינה. הייתי יכול גם להגיד לו, יאללה, בוא נלך כסח, נלך כסח, נלך מלחמות. מה פתאום, בוא, יאללה, נשב, נלמד ביחד, מה זה דת? קודם כל, מה זה דת בכלל? ושהנצרות והיהדות זה לא אותו דבר. זה רק, המילה היא אותה מילה, אבל שתי דברים, זה דבר חי וזה דבר מת. זה דבר אלילי וזה דבר אלוקי, יש להבדיל בין הדברים האלה. ובכלל, הדת היהודית היא, מה זה, נשמת האומה. בזה אנחנו חיים כל אלפי שנים. פתאום יבוא מי שיגיד, בוא נפריד את הדת מהמדינה. במדינת ישראל זה הכלי שבו מתממשת. יצאנו ממצרים להקים מדינה, את מדינת ישראל. אני בדקתי את זה באינטרנט. אתה רוצה להפריד את הדת מהמדינה. אבל מאיפה זה נובע? מהמרציות. מחוסר ידע, מחוסר הבנה. אז מה צריך לעשות אלה שרומסים את הדעת או דברים האלה? מה צריך לעשות? צריך לקרב אותם. צריך לקרב אותם, שילמדו, שיקירו, שלא יעשו דברים, או לא יגידו דברים, או לא, שהם באמת אין להם, אין להם חשוב. וכל זה נובע באמת מהריחוק הזה, כמו שהוא אומר כאן בגמרא בקידושים. שחלים, משחיתים, אבל בנים אתם, ובנים צריך לקרב אותם, לא צריך לרחק אותם. זה מובן, זה מה שאומר כאן הרב. דווקא בעת רמיסת קודש, כן? בעת אשר רמיסת קודש, זלזול דת יראו בכל תוקף ואור. דרך אגב, אני מוכרח לומר, היום יש לו שינוי. היום העמך, נאמר, רוב העם מכבד את המסורת. עשו פעם סקרים, למרות שאני לא כל כך מאמין בסקרים, אבל נניח שיש בזה שמץ של אמת, שרוב העם מכבד את היום כיפור, את הכשרות, את השבת, את המסורת היהודית לגבי לוויית המת, וישים שיבה, וחתונה, וכל הדברים האלה. יש מיעוט שהוא עדיין צריך לחזור בתשובה מבחינה זאת. אבל רוב העם הוא מכבד את המסורת, כן. היום יש שינוי, אבל בתקופה היא, לפני 100 שנה, אני יכול לומר, היו תנועה שקראו להם התנועות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות, והבונז והפו והשאר וזה, והצעירים בעיקר, והשכלה, הם התלהבו מהרעיונות האוניברסליים האלה, הכלליים האלה, התלהבו ונטשו את המסורת, נטשו את הדת, וחלק מהם אפילו עשו את זה בצורה בוטה, כן, ובעטו בכל דבר כזה. זו התקופה שהרב כותב עליה, רמיסת קודש. והרב בא אליהם, עשה את המסע הידוע במושבות, בקיבוצים, בעין חרוד, מקומות כאלה. הרב, לאן אתה הולך? מקום שבועטים בכל, רומסים בכל, מה, לא, דווקא אותם צריך ל... הוא לא רק נאה דורש, אלא נאה מקיים, הוא היה בא, דווקא אותם צריך לקרב אל המסורת ולדת. שם הייתה הפקרות מתוך איזו אידיאולוגיה, נאמר ככה. היום גם האידיאולוגיה הזו לא קיימת. זה מופיע עדיין במוזיאון, שמעתי, יש מוזיאון חדש בירושלים. המוזיאון מופיע במוזיאונים, המושגים של הקומוניזם, סוציאליזם, איזמים למיניהם. אבל היום יש הפקרות מצד זאת שהאנשים באמת... רדופים ויצרים ותאוות ודברים מהסוג הזה, וגם בעיה, גם אותם צריך לאהוב, את אותם אלה שנפלו לפאבים, לסמים, לשכרות, לכל הדברים מהסוג הזה, גם אותם צריך לאהוב, לא רק את אלה שעזבו את הדת ובעטו בדת. כן,
כמו לאהוב שהיה בעיות הבריאות, כבר נפלו, להשאיר זה אמור להיות
כנראה לא היית בשיעור הקודם. היית בשיעור הקודם, אני אגיד לך מה שאמרתי בשיעור הקודם, שהרב ציוד היה אומר, אוהב את הבריאות זה מצווה בפני עצמה, ומקרבן לתורה זה מצווה בפני עצמה. זה לא צריכה להיות אהבה תלויה בדבר, כאילו אני אוהב אותך בתנאי שתחזור בתשובה. צריך לאהוב אותו בלי שום קשר למקרבן לתורה. זה מצווה בפני עצמה, וזה מצווה בפני עצמה. ככה הרב צודה הדריך אותנו. באמת צריך להדגיש את הנקודה. למה? כי יש היום כאלה אומרים, אני אוהב אותך, בתנאי, תהיה החסיד שלי. אתה לא החסיד של הרבי שלי? ביי. נתקים מגע הקשר.
אז אם אתה אומר, 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 א
אנחנו אומרים לב טהור ברא לי אלוקים, אנחנו מבקשים טהרת הלב, טהרת הלב בלי שום מניע פרטי או אינטרסנטי או משהו כזה. צריך לאהוב את כולם כי הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, יהודים ולא יהודים, צמחים, בעלי חיים, כל דבר, כל הבריאות צריך לאהוב. שאל אותי איך עושים את זה? שאל אותי. אני לא יודע. אז אני ללמוד את זה, זה מה שהוא אומר. לאהוב צריך ללמוד, רבותיי. למדנו את זה בהתחלת הפרק הזה. לאהוב זה לא רק עניין של רגש, זה עניין של תורה שלמה, איך לאהוב. איך ללמד זכות על הזולת, איך לראות את הטוב שבו. בכל דבר ודבר, מהדברים הפשוטים ביותר ועד הדברים הגבוהים ביותר. אז אם אתה מעוניין לעבור קורס מיוחד לדבר, אתה מעוניין? אה? טוב, תלמד קצת במכון מאיר. טוב, אז אמרנו דווקא במצבים של בעיטה בכל, אז צריך להגדיל את האהבה. להבחין שעם כל זה, עם כל רמיסת הקודש, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו. להסתכל במאור הפנימי, לא בחיצוניות, אלא במאור הפנימי שבכל יהודי ויהודי, ובכל הדור כולו, החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן אותו אור, מאור פנימי, בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בסתר, האור הזה קיים בכל יהודי ויהודי, בכל נשמה ונשמה. שזה עין, עין אוהבת, עין טובה, עין חודרת, לא להתרשם מהחיצוניות, לא להתרשם. כמו כאן, לפעמים באים חבר'ה, אתם יודעים מה זה רסות? מי יודע מה זה רסות? רסות, מי יודע? כן, יש כאן כמה תלמידים שהיום תראו אותם, כולם תלמידי חכמים וכל זה. אבל כשהם באו לכאן עם רסות, אבל לא סתם רסות, רסות רסות. אני מבקש פעם מדני שיצלם את בעלי הרסות, איך הם נראים היום. אתה רואה אותם, במקום הרסות נשאר להם פאה. אז מה היינו יכולים להגיד להם כשבאו לכאן? לך עם הרסות שלך, תהרוס, רסות מלשון להרוס. אתה יודע, מאיפה באת, איך זה? היום, ברוך השם. לא, לא, אתה רואה את הנשמה, באמת נשמות טובות. אתה לא רואה את הרסות. אני לא ראיתי את הרסות. אומרים שהם באו עם רסות, אבל לא הסתכלתי על הרסות. ראיתי את הלב טוב, באמת, החבר'ה בעלי לב זהב. ככה גם צריך להסתכל על כל אדם ואדם, לראות את הלב זהב שלו, את הטוב שבו, לא להתרשם מהחיצוניות שלו. יש כאלה שמפגשים עם חבר שלו, תראה לי, איזה כיפה יש לך? הראה לי. תראה לי איזה כיפה. איזה כיפה יש לך? תראה, נו. כיפה יש לך. איך אומרים? סרוגה. יש כאן מישהו צדיק עם איזה כיפה שחורה או משהו? אף אחד לא יודע. מה, אתם לא צדיקים?
אם הכיפה היא לא שחורה, אז מה?
יש כאלה שבודקים את האדם לפי הכיפה. זה לא יאומן. לא יאומן. יכול לקרות דבר כזה?
יכול להיות.
או, יש לו כיפה סרוגה, סטיגמה, הדביקו עליו, גמם. יש לו כיפה שחורה, עם קדוש אתה להשם אלוקיך. כמה מתייחס אל בן אדם? רחמנה לי בבית, אלוקים רוצה את הלב. בוחן כליות ולב, הוא לא בוחן כיפות, אני בדקתי. הוא לא מסתכל, לא כתוב בשום מקום שהוא בוחן כיפות. לא שלא צריך לברוש כיפות, צריך כיפה, ודאי. וכיפה גדולה, וכיפה טובה, הכל בסדר. אבל זה האדם. הכיפה שעל הראש שלה עושה את האדם. חס ושלום, כן. איזה כיפה יש לך? קודם כל תראה. בסדר. אתה עברת את הקריטריון.
אה? שהוא הולך לפי הכיפה.
סליחה? בסדר, זה לגיטימי, כל אחד יש לו את הדרך שלו, אבל ליצור מחשבה לא טובה על מישהו שיש לו כיפה גדולה או קטנה או שחורה או סרוגה או משהו כזה, זה לא אמיתי, זה לא דבר נכון, דבר חיצוני נאמר כך. יכול להיות שאדם...
זה לא תיגע מה זה שלו. החיצוניות היא גם משהו ש...
נכון, היא מבטא משהו, זה לא המהות. היום אתה יכול לבוש בגד כזה, מחר אחר, זה לא משנה. לא שאני מזלזל בליבוש, אדם צריך להיות לילה, איך אומר הרמב״ם, לבוש נקי, מסודר וכל זה, אבל לא יכול להיות שאתה תתייחס אל האדם, אל אישיותו, אל מהותו, דרך הכיפה שלו, הלבוש שלו, הדברים האלה. אדם, לפעמים ישנם אנשים שהם נראים זרוקים, מה שנקרא. אבל אתה רואה, הם אנשים טובים מאוד. הם לא נראים מי יודע מה, אבל עם לב טוב, מידות טובות, ומסירות נפש על המשפחה שלהם, וכל למרות שהם לבושי סחבות לפעמים. ואני רואה את זה לא פעם, אנשים, או אנשים שנראים על פניהם. המבט היהודי הוא לא מבט חיצוני, אלא מבט פנימי, אל המהות של האדם. כתוב על בגמרא מסכת שבת, כתוב שבבבל, מה שעושה את התלמיד חכם זה הלבוש שלו. כתוב שם. זאת אומרת, אם הוא לבוש ככה, כמו תלמיד חכם, אז זה סימן שהוא תלמיד חכם. אבל בארץ ישראל זה לא ככה. בארץ ישראל, השם שלו עושה אותו. לא הלבוש, אלא אם הוא באמת תלמיד חכם, זה מה ש... השם עושה את התלמיד חכם. ואני חוויתי את זה בחוץ לארץ, כשהייתי לפני הרבה מאוד שנים, הייתי 20-30, למעלה מ-20 שנה בחוץ לארץ, בשליחות המכון, נסעתי לדבר כזה או דבר אחר. ובאתי לאיזו קהילה מסוימת בניו יורק, ובאתי לפני שבת, באתי כדרכי, אני... היום אני לובש עוד איזה ז'קט, אומר, פעם לא הייתי פה ז'קט, לא, לא, חולצה לבנה. וככה פשוט. ואני בא, אמרו, יבוא הרב, הגאון, הצדיק, יבוא לתת דרשות או דברים כאלה. אני בא, היה ביום שישי, אני שבת, אלא מי שירח אותי, אברך חשוב. הוא אומר, תגיד לי, ככה אתה בא לקהילה? אמרתי לו, מה, מה? הוא אומר, חביבי, לא הסתכלו עליך בכלל. איפה המקבט שלך? מקבט? לא חשב צריך להיות מקבט. ואיפה החליפה, הז'קט שלך? ואיפה הניבה שלך? וואי, וואי, הכניס אותי ללחץ. אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? לא חשבתי שצריך להופיע כאן במדים. להופיע במדים. לא חשב לי גם. טוב, עשיתי חושבי, אמרתי, יאללה, תביא, יש לך ז'קט, יש לך מגבעת, מגבעת. הסתכלתי בריא, הוא אומר, בוא, קח תעני, ואמרתי, לא, 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 עד כאן. עד כאן, זהו, אמרתי, אני פשוט מרגיש חנוק, אני לא יכול עם העני. ואז חשתי מה שהגמרא אומרת, אתה נמצא בגלות, אתה צריך הופעה. איך אומרים, התפיסה הגלותית, החיצוניות, היא קובעת את מי הבן אדם הזה. אבל זה לא אוויר עד ארץ ישראל, אמת מארץ תצמח. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, בארץ ישראל, אתה, איך אומרים, נראה כמו שאתה נראה, אתה כנה, אתה אמיתי עם עצמך, וגם שלא צריך ללבש כראוי, אבל לא צריך שהלבוש יעשה אותך, הלבוש לא עושה אותך. הנשמה שלך, המעשים שלך, המידות שלך, אלה הם עושים אותך. זה מזכיר לי פעם, שיחה שלי עם חנן פורט, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. כשהיינו שנינו רווקים, היינו פעם, למדנו ביחד במרכז הרב, כשהיינו שנינו רווקים, אז יום אחד הציעו לי שידוך. ובשידוך, אמרו לי, זה היה בצפון הארץ, אמרו לי, תראה, זו משפחה חרדית, ו... אם אתה רוצה להצליח בשידוך, אתה חייב לבוא לבוש כמו חרדי, דהיינו, ז'קט, עניבה ומקבעת. אני קיבוצניק, אני לא... ואז הייתי כבר... באמת רציתי להתחתן, זה לגיטימי, נכון. ולא פיקשתי שום הזדמנות שהציעו לי להכיר... באתי לחנן, אמרתי לו, חנן, היינו ידידים, היינו מדברים בינינו, מה אתה אומר? הם אומרים שהתנאי להיפגש עם הבחורה הזאת זה ללבוס את הז'קט, את המקבע, את העניבה, כל זה, מה אתה אומר? אז הוא אומר לי, תראה, אכפת לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך אם אתה לובש כובע טמבל, או כסדה, או ברט, או כיפה, או מגבט? מה אכפת? העיקר תתחתן כבר. זה משנה לך מה אתה לובש? אמר לך, נה, אמרתי, אתה יודע מה? אתה צודק. לא מזיז לי שום דבר. מה שעשים לי על הראש, זה מקובל עליי. תגידי, אני אבוא עם כובע פלדה, אני בא עם כובע פלדה. מה שאתם רוצים, כובע טמבל, כובע טמבל. באמת כך היה. הלכתי, איך אומרים, קניתי מקבט, שקט, שוב פעם, אני ועד, היה לי מאוד קשה. אז אמרתי, טוב, עד כאן, בסדר, בכל אתה נראה יפה, נראה כאן. מסודר, נסעתי לשידוך הזה, בסוף לא יצא מזה שום דבר, אבל חשתי מה זה העניין של החיצוניות. אבל באמת חנן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הוא צדק. מה זה משנה איך אתה לבוש? שנה, מה יש לך בלב? מה יש לך במוח? מה יש לך בהתנהגות, במידות? זה מה שקובע את האדם באמת, ולא ההופעה החיצונית. זה מובן הדבר. זה מה שהדור שלנו. הדור שלנו, הוא לא נראה כפעמים, הוא לא לבוש מבחינת ההתנהגות. יש אנשים שמתנהגים ככה או אחר, אבל זה לא אומר שאתה יכול לאהוב אותם. אטרבה, הם זיקוקים יותר לחום, לאהבה. גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם, כמו בעלי הרסות, ולפעמים בעלי העגילים, והכתובות קעקע, וכל הדברים האלה, שכל זה ביטוי להשפעה זרה, שכן. הגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו, את הטוב האלוקי הצפון בקרבה, אומר, יש סגולה לאהבה. צדיק שאוהב את עם ישראל, באמת, בלי תנאים, לא אהבה תלויה בדבר, פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת. קודם כל, צריך לדעת שאדם שהוא אוהב באמת, האדם הזה מואר. גם ביחסי אנוש זה ככה. אם אתה אוהב את הזולת, אתה מואר. אם חס ושלום, אתה לא אוהב מישהו, אתה בסתר פנים, אתה לא מואר. אז הוא אומר, אז עצם העובדה שאתה אוהב את עם ישראל, ואת כל אחד ואחד מישראל, זה כבר מעלה אותך, כבר מרומם אותך. לרוממו מעל שפלות החיים הגסים המוגבלים, ההולכים כדורנית נזעפים בזעפם האגום. זעף זה כעס, זה עצבות ודברים כאלה. אז החיים הם לא פשוטים, אני לא יודע אם אתם זכיתם פעם לחיות חיי העולם הזה. חיי העולם הזה הם מורכבים. הם לא פשוטים, יש קשיים, קשיי פרנסה, קשיי בריאות, קשיי חברה, קשיים. אז לפעמים אדם הולך זועף. זועף זה כועס, עצוב, ככה, מצב של זעף. אומר, אבל זה שהוא אוהב, זה מעלה אותו, מרומם אותו, מוציא אותו מכל הזעף הזה, מכל המציאות הגומה הזאת שהוא נמצא בה. אבל יותר מזה הוא אומר, לא רק שהאדם האוהב הוא בעצמו מואר ויוצא מתוך כל המורכבות של החיים של העולם הזה שכל כך הם קשים, והפעולה חוזרת, אומר באור סגולי, על כללות האומה ופרטיה. זאת אומרת, אדם אחד שאוהב את האומה, כמו הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים בבית המקדש, הוא באהבתו מקרין על כל האומה כולה. זה דבר שקשה מאוד להבין. איך יכול להיות שאדם אחד הוא מקרין על כל העולם כולה? אלא מה? האומה כולה היא משולה לאדם אחד. וכמו שבאדם ישנם עברים מרכזיים כמו המוח והלב, שהם מקרינים על כל המערכת, על כל הגוף. ככה האנשים האלה שאוהבים את עם ישראל, הם מבחינת כהנים גדולים, שהם אנשים בודדים, אבל אחד בעד כולם. ואחד הוא משפיע ומקרין על כל האומה כולה. זה צדיקים אמיתיים שמרוממים, מעלים את כולם, לא רק את עצמם, אלא את כולם. הרב חוזר על זה הרבה פרקים על העניין הזה של צדיק, יסוד עולם. מה זה צדיק יסוד עולם? צדיק זה אדם שהוא עליו עומד הבניין, היסודות של הבניין זה עליו עומד הבניין. אז העולם כביכול עומד על הצדיק, והצדיק הזה מקרין ומשפיע ומרומה ומחזק ומעמיד את כל האומה כולה, את כל העולם כולו. והפעולה חוזרת באורך סגולי על כללות האומה ופרטיה, להכניס בם כוח מעורר לחן ולחסד כל, שיפלס להם אורך לתשובה מאהבה ומהרה בימינו אמן. מכאן דרך אגב לקחנו את הביטוי תשובה מאהבה בכינוס הזה בין כסל לעשור, אז אנחנו משתמשים בתשובה מאהבה. זה מהדברים האלה של הרב. שאלות עד לכאן רבותיי? שאלות? אין לכם שאלות, אוי, מה יהיה? לא יכול להיות. הכל ברור, הכל בהיר. טוב, צריך לחזור על זה מחבר. אבל אולי עוד סעיף אחד ונסתפק בזה. האהבה אומר שיש לעם ישראל, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו. לא לעצום עיניים. האהבה מקלקלת את השורה, נכון. אבל לפעמים חוסך שבטו שונא בנו. זאת אומרת, יש קלקולים. לא שאנחנו אוהבים את כולם ומתעלמים מכל הקלקולים. לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. יש מומים, יש חסרונות, יש מה לתקן, לתקן עולם מלכות שדי. קודם כל בעצמך כמובן. אחר כך במשפחתך. אחר כך בחברה, כל אחד לפי מדרגתו, תמיד מה יש מה לתקן. אז זה שאתה אוהב, זה כמו הורים, הורים אמיתיים זה הורים שאכפת להם מהילדים, הורים שהילדים לא מתנהגים כראוי, כואב להם. ולוקחים את זה ללב, ומתקנים, ומתמודדים, זה הורים לא טובים, זה הורים שאנחנו כל כך אוהבים את הילדים שלנו, שנותנים להם להתפרק, לא אכפת להם מה הם עושים, הדברים כאלה. זה לא נקראת אהבה אמיתית. אהבה באה לידי ביטוי באכפתיות, וזה בא לידי ביטוי אהבה. אבל אנחנו מוצאים את עצמיותה למרות החסרונות, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. יש כאן שאלה. כבוד הרב שלום, האם אני משרת במילואים עם חילוניים, מה זה חילוניים אני לא יודע, אבל לא חשוב, ששונאים את הדת, ובכל זאת אני משתדל לאהוב אותם, כיצד ניתן לקרב אותם? מה הפעולה הראשונה שעליי לבצע? במחילה לשלוח אותם למכון, זה קצת לא מעשי בשלב הראשון. אתה צודק. בשלב הראשון תהיה בן אדם טוב. תשמד דוגמה אישית. אין לך השפעה יותר גדולה על הזולת מאשר הדוגמה האישית. זה לא ידוע. אז אם אתה רוצה לקרב מישהו, אל דבר גבוהה גבוהה וכל זה. אתה תראה לו שאתה בן אדם טוב. אתה עוזר לזולת, אתה מתאמץ לעתים עם האחרים, כל זה. יכבדו אותך וגם מה שאתה מייצג. זה נקרא בלשון חז"ל קידוש השם. תקדש שם שמיים על ידי התנהגות. מתוך כך גם יהיה לך שיח ושיג איתו, תוכל להשפיע עליו וכל זה. וגם בלי כל מקום להחזיר אותו בתשובה או משהו כזה. תאהב אותו כמו שלמדנו עכשיו. תאהב אותו בלי תנאים, בלי... ותיטיב איתו בלי תנאים. ואנשים יש להם את האינטואיציה, את ההרגשה אם יש להם עסק בדבר. אבל אם אתה בא ואתה מתחיל להטיף להם, יאללה, תחזרו בתשובה, תלכו למכון מאיר, טטטטם, פם 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 פם. אז אני אגיד, מה אתה רוצה? תן לנו להיות אנחנו. לא תהיה דרך, היצא לה... מי שרוצה פעם באמת לעורר לתשובה מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות? רגע אמרתי לכם, מה אתם מסתכלים עליו? אה? נתן דוגמה. תהיה אתה בן אדם טוב, תוכל להקרין טוב. בעזרת השם.